אני שלחתי לכם מקורות על פועל בטל. ראיתם את זה קצת? עיינתם? קצת? בגלל השעה אני מרשה לעצמי לא להיכנס לעובי הקורה, חוץ מלציין רק הערה אחת. כשלמדנו פה את הנושא של פועל בטל, אז עלתה השאלה, האם פועל בטל זה שכר תמורת עבודה שמתמחרים אותו נמוך יותר, או אם פועל בטל זה לא לשלם לך שכר, אלא לתת לך דמי קיום, אין דמי אבטלה. והדברים האלה נאמרו במפורש, מי שראה את זה בתוספות בבחורות. כן, שהם חשו שרשי, שמדבר על שאתה משלם לו פועל בטל מאותה מלאכה, שרשי פירש, אם אתה יעלומן, קבל שכר של יעלומן, שמקבל יום המנוחה. אז חשו שזה סוג של שכר. התוספות התעקשו שזה חייב להיות לא שכר. לכן תוספות העדיפו ללכת על בטלה מוחלטת, לא שישלמו לך פחות, לעבוד פחות קשה, אלא לא לעבוד בכלל. שנית, אני מביא שם בסוף התוספות דעה של רח, שפועל בטל זה לא פרופורציונלית לעבודה שלך, זה מן כמו שאומר קישורים, זה עבודה בשכר הכי נמוך שיכול להיות. טוב, זה מצטרף לכל הדיון שהיה על פועל בטל מוסחרו מושלם. מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, שלא יברח מהשיעור עכשיו, בסדר? כי בואו נעבור לממות של רבה, בסדר? כן? עברתם, נכון? בואו נתחיל בהיבט הספרותי. יש פה מקבש ספרותי ברור שאפשר לעמוד עליו. כן? מה המילה המנחה של כל הממות של רבה? יפה. מה עוד? איימן, דאגר, אגירה. נכון? איימן, דאגר, אגירה זה הראשון, זה השני, זה השלישי, וזה הרביעי. זאת אומרת, ארבעה מקרים שרבא מתאר אנשים שסחרו אנשים. מה נושא העל שהולך לאורך כל הממות האלו? השאלה? מתי פסדת הפועלים, מתי פסדת הבעל הבית. כן, זה בעצם השיר. דרך אגב, זה מאוד אופייני לרבא. רבא בלא מעט מקומות בשס אוהב לעשות סינתזה, לקחת מכלול של מקרים ולתאר תא 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 תא. מי שמאוחר יותר מאוד אוהב לעשות את זה, זה הרי בעל התוספות, שמלא תוספותים כאלה שרי עושה לך כל מיני חילוקים בין רגע 1, 2, 3. זה מאוד מאוד אופייני לאנשים שהם באופיין דיאלקטיקנים, כמו אנשים שאוהבים מאוד להשוות מקרים ולחלק ביניהם. בדרך כלל, דרך החלוקות האלה, מה מנסים לעשות לנו? למד אותנו איזושהי שפה מהותית של עקרונות, מושגים. כלומר, אם אני אקח את ארבעת המקרים האלה ואני אנסה לברר מתי אל בעל הבית, מתי אל פועלים, אז מה אני אלמד? את העקרונות המנחים אותנו בשאלה על מי האחריות נופלת. כן, בעולם של בריסק מה כבר עושים? מנסחים ישר את העקרונות. בעולם הטרום בריסק איך מבטאים מושג? לא על ידי השפה, רב חיים יצר שפה מושגית. בעולם הטרום בריסקאי לא מייצרים מושגים ישירות, כי אין שפה לבטא אותם, אלא רוב זה נעשה על ידי חילוק. אתה לוקח מקרה ועוד מקרה, ואז שאני משווה אחד לשני, אז מה אני יכול ללמוד? ההבדל בין המקרים יהיה הוא יהיה המושג. אבל בריסק בדרך כלל הם עובדים הפוך. מה הם עושים? הם אומרים את המושג ואז הם אומרים לך הנפקמינה. הנפקמינה הוא המקרה שנגזר בפער בין המושגים. בעולם של הרב, הרב הוא כבר שייך לדיאלקטיקנים הגדולים, לבעלי המשגה הגדולה בתלמוד. רב עדיין מדבר שפת מקרים. ולכן אצל רב אנחנו נגלה, הוא יביא מקרים, חילוקים. אנחנו בעצם צריכים לדובב את החילוקים, להשתמש בהכשרה, בהשכלה, בלמדנות הבריסקאית שקיבלנו מרבותינו, שתלויים על הקיר אצלי בחדר. ומה אנחנו עכשיו נעשה? אנחנו נדובב את רב, רק מה הבעיה? ופה נכנס גם, הוא לא על הקיר אצלי בחדר, כי הם לא רבותיי, אבל צריך גם אותם. הבעיה היא שכשלוקחים את רב ומנסים לדובב אותו, אז מה מגלים? שלא מאוד ברור מה... מה הקושי העיקרי בלימוד הממות האלה? תכלס לא מאוד ברור מה העקרונות שמנחים את רבא, מסיבה פשוטה שכשאני בא לעשות את החיתוכים אין דרך אחת לעשות אותם. בחלק זה גם בגלל שיש פה בעיות פשוט לא מהעולם של הלמדנים, העולם של הפילולוגים, פשוט בעיות ניסוח. מה כתוב? כתוב מים או כתוב גשם? מה היחס בין הממרה הראשונה לממרה השנייה? הם דיברו על אותו דבר או לא דיברו? כן? בסופו של דבר, למרות שלפי מיטב הבנתי, מה שמנחה את רבא, כשהוא עושה מגבש כזה, היימן, 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 רבא ניסה לתת לנו איזה עולם עקרונות, לא שדבר, אנחנו נצא מפה עם ניסוחים שונים של העקרונות, לא נצא עם אמירה ברורה, בגלל שראשונים שונים פרשו באופן שונה את דברי רבא.
אני חושב שיש עיקרון אחד ברור שמאפשר את זה. מתי שבעל הבית היה לו אפשרות למנוע את המנת את התקלה, אז האחריות עליו. מתי שהפועלים, את הידיעה שהתקלה יכולה לקרות, אז זה החובה עליהם.
ומה קורה באמצע?
זה
יפה מאוד.
זה העיקרון הגדול.
בסדר, אבל העיקרון הגדול, עדיין, האמצע הוא חלק מהגדרת העיקרון. כן, כלומר, אתה לומד את חוד שבת עם הרב יעקב, אבל למדתם בפסיק רישי, למדתם כבר מלאכת מחשבת? עוד לא. אבל מבחינת מבנה, קורה שם מה שקרה לאסר. יש פסיק רישי דניחלה, יש פסיק רישי דלא ניחלה, ומה יכול להיות באמצע? לא ניחלה ולא ניחלה. כלומר, איך קוראים לזה בלשון ההלכה? לא אכפת לה. גם פה אותו דבר. אם הפועלים ידעו והם בכל זאת באים לעבודה, זה פשוט. אם בעל הבית לגמרי לא ידע, נוס, הוא עשה כל יכולתו להזמין פועלים למשהו סביר, אז מה? אז הוא פתור, מה עם האמצע? אז לכן בסופו של דבר אני קשה לי להזדהות עם הדברים שלך. כלומר, בסופו של דבר ברור הקו, אבל הניסוח המדויק של העקרונות הוא לא לגמרי מדויק. משהו שאני מציע גם הוא לשקול, לבחון את האפשרות שהוא קשור ליסודות שלמדנו בשבוע האחרון, שנוגעים לשאלה מה בכלל היסוד המחייב את בעל הבית לשלם אנשים שלא עובדים אצלו. האם יש פה ממד קנייני, או האם כי יש פה ממד של נזק, של הפסד. זוכרים את שני הניסוחים? בואו נבדוק את הדברים. עכשיו כל דבר רק טקסטואלי. פשוט כדאי לכם להשתמש במתודות הספרותיות של הרב וולפיש במשניות, גם להפעיל אותם בעולם של ה... פה יש, זה מזמין. אז היימן, דאגר, אגורי זה המילה המנחה. פסיידה, פסיידה זה התגובה. אבל באמצע יש בכל זאת עוד כמה. הראשונה כתוב לרפקה, והשני כתוב לדבלה, והשלישי כתוב... גם לדבלה, נכון? בשני כתוב, בראשון לפי גרסה אחת כתוב אתה מיטרה, בשני בוודאות כתוב אתה, בשני אתה מיטרה, אתה מיטרה, ואז יש שם אתה נערה. מה יש בשלישי? רק אתה, רק פסק נערה. כלומר, מבחינת, כאילו, תשים לב לעבודה, כאילו, אפשר לראות פה מבחינה ספרותית, איך רבא מדלג מאחד לאחד. הוא מתחיל ברפקה, שמה זה רפקה? לעדור. הוא מזמין אותם לחפור לו תעלות, ואז במיוחד אם גורסים מיטרה. בסדר? ראיתם שיש פה בנושא הזה שתי גרסאות בידי הנוסח של הגמרא, וכנראה ראשונים גרסו גרסאות שונות. הרש"י בעליל גורס מיטרה, הוא כותב גשמים בפירוש שלו. ברמב״ם נראה שהרמב״ם מבין שזה מאיה ומיטרה נכנס רק בשביל, אבל לפי רש"י תראו את ה... זה רבקה אתא מיטרה, אחרי זה עוברים לדבלה ואתא מיטרה, שזה קושר אותו לראשון. בצד שני יש אתא נערה, אתא נערה קושר אותו לשלישי, כי השלישי דיבר על גם דבלה וגם פסק נערה. אז אפשר להגיד שיש פה כאילו חטיבה שאחד נכנס לתוך השני. אבל עדיין רש"י בבירור גרס במקרה הראשון מה שקרה זה שאתה מיטרה. בסדר, אז זה חת המבוא, בסדר? כלומר, יש פה מגבש, אפשר לראות את הסימנים הספרותיים הברורים. כלומר, הקושי בעיקר יהיה קושי למדני, שהוא על בסיס שאלות פרשניות וטקסטואליות. רק הצירוף המלא שלהם יחד תיתן תמונה בהירה של מה עולה פה. כן? ואז בואו נקרא את הראשון. כן, היימן, דאגר, אגירי, לרפקה. ואז מה קרה? או אתה מיטרה, או אתה... אתה מאיה ומאליה מאיה. מה הבעיה? תגדירו בחילת המקרה. מה הבעיה? ולכן מה? ולכן אי אפשר לעבוד. מצוין. לכן אי אפשר לעבוד היום. למה? כולם יודעים שיום אחרי מבול, בעזרת השם, שלפי התחזיות שירד גשם ביומיים הקרובים, אז באתרי הבנייה הם שופטים, אין פה אין מה לבוא, לעבוד בבוץ. זה פשוט, זה לא מאפשר עבודה. המקרה הוא שאי אפשר לעבוד בגלל פגע, בגלל משהו שקרה. כשאני עובר למקרה הבא לעומת זאת, היימן דאגר הגורי לדב להבאת המיטרה. איך אתם מגדירים את זה?
נעשתה מלאכה.
נעשתה. אז מצד אחד אפשר להגיד נעשתה מלאכה, מצד שני מה אפשר להגיד? שירד גשם ועכשיו אני לא יכול להשקות. אז אומר פה דביר, כשירד גשם ולא יכול להשקות, אז העבודה נעשתה. ואפשר גם להגיד באיזה אופן דביר. בגלל שירד גשם, לכן אי אפשר, לא צריך להשקות, אז לא עובדים. איך לקרוא את זה? איך לקרוא את זה? בואו נתחיל לעבוד. אז בואו נתחיל. איימן, כן, אברהם, רצית להעיר. אז איימן דאג הרגורי לרפקה, ואת המיטרה ומל ימיה, ועכשיו אי אפשר לעבוד. שזה ממש מזכיר את מה? זה בנוי על הברייטה, שמה נאמר בברייטה? הלכו פועלים ומצאו את השדה כשהיא לחה. זה בול כשהיא לחה. כן? מה הדין? אי סיירי לארי מאורתה פסיידה דה פועלים, לא סיירי לארי מאורתה פסיידה דה בעל הבית. כן? מי סייר? אז מה עולה בבירור בדברי רשי? שמי סייר? מה רשי אומר? הפועלים. זה הצעה לחיים. אתם רוצים לקבוע עבודה עם פועל הצעת מחיר, אז כדאי להביא את הפועל הביתה שיראה בדיוק מה מדובר. זה חוויית חיים. דיברנו פה על החמרים פעם. אתה לוקח מוביל ואתה לא הראית לו לפני כן, וזה הוא סיכוי טוב שתהיה שביטה איטלקית באמצע ההובלה. מה כל כך הרבה ארגזים? לא ידעתי, כל כך הרבה מדרגות, כל מגיעים. קיצור, זה מה שרשי מתאר. הבאת את הפועל, הפועל ראה בדיוק במה מדובר, ולכן אם בלילה יורד גשם ועכשיו אי אפשר לעבוד, ככה רשי אומר, אז למה הפועלים מפסידים? כי מה אני אומר להם? זה בעיה שלכם. לשון רשי, אמר לו מזלייך הוא גרם, מזלייך הוא גרם, זה בעיה שלכם. אני מבחינתי עשיתי אתכם חוזה שקוף לגמרי, אתם ידעתם בדיוק על מה מדובר. לעומת זאת גם רשי אומר על הלוגיה שלפני כן, על הלכה שהוליך פועלים, ראוה ולא הבינו שהיא לכה. עכשיו ברור שיש הבדל בין גשם לבין כשהיא לכה. כמו רשי מתאר גם שמראש הייתה לכה, הפועל היה צריך לדעת לבד שהוא לא יכול לעבוד, כאילו מה שרשי מדמיינו, הבאת את הפועל, הראת לו את השדה, אחרת הוא בא לעבודה, ואז מה הוא טועל, אפשר לעבוד בו, צורנו לידידי, הייתה פה אתמול, אתה, כאילו אפשר להגיד ככה, אתה המומחה, אתה צריך להחליט אם אפשר לעבוד, אתמול היית צריך לחשוב על זה.
עולים כאן שני דברים, יש כאן מצד אחד שפה של אחריות, ומצד שני שפה של אונסים. כאילו, אחריות זה על הסיור לפני, הייתי עושים דיוק עם הסדה לך.
אחריות זה אונסית זה אותו מקום. יש פה שאלה של הסכמיות מול אונסית.
אבל לפי רשי, מה קורה כשאתה מראה לפועל? מי מקבל עכשיו אחריות על המצב? הפועל. בעצם זה עובר לפועל, גם האחריות המקצועית, לדעת אם מחר אפשר לעבוד או לא. בעצם הייתי אומר ככה, ההחלטה אם לבוא לעבודה צריכה להיות על כתפי מי כשהפועל ראה? על הפועל. זה בעצם מה שאלה בדברי רשי. בסדר? תסריט אפשרי, צופים שלג אולי בגוש עציון ברביעי בלילה. חמישי בלילה צופים אותו?
כן.
טוב, זה אני כבר דוגמה לא טובה לשנה. אבל כאילו, אז מה מצפים מהרמים שגרים בתקוע, כן?
אני עובד ביום חמישי.
אה. יכול להיות שהמשרדה תהיה סגורה, כי יש שלג. אה, איזה כיף, אה? הלוואי, אה? בוא נתפלל בשבילך. טוב, בעצם... הדבר שרשי אומר הוא שברגע שהראית על הפועלים, זה הופך להיות שההחלטה המקצועית לבוא או לא לבוא היא על מי?
היא
על הפועל. ולכן אם יש משהו שמשבש, הפועל היה צריך עוד מראש לשים לב אליו, או גם מתעורר משהו חדש. הסיפור עם הגשם לא לגמרי הבנתי אותו, כי לא מספיק ברור בדברי רשי מה קרה. הגשם אתה ירד, אז מה אתה אומר?
לפי מה שאמרנו, זה קורה באמצע הלילה, אף אחד לא יודע, זה
עוד סגור. עכשיו בוא נשאל שאלה, הפועל שיורד גשם, הוא צריך לדעת שירד גשם? הוא צריך לדעת את זה? כשאני ראיתי שירד גשם, יצא לך לדעת עצמי, זה הפועל גם יודע, אז מה אתה בא לעבודה כשיורד גשם? אבל יכול להיות בדברי רשי או יש משהו אחר. בעצם העובדה שאני הראיתי לפועל, אז אני כאילו העברתי עליו את האחריות. מזלייך הוא גרם, זה בעיה שלך. מזלייך הוא גרם, זה בעברית מודרנית זבשך. האם זה זבשך כי ידעת, או אם זה זבשך כי מעכשיו האחריות עברה אליך? מה קורה לעומת זאת, ולא סירי מי אורתה? אז מה אומר רשי? אז מה אומר רשי?
אז נשאר אצל בעל הבית.
אז רש"י כותב, עליו היה לתת לב לדבר ולהודיעם, אם תמצאו שדה לך לא אתן לכם כלום. אז מה רש"י אומר? ברגע שבעל הבית לא הראה להם, אז האחריות על הלוז, על ה... היא עליו ולא עליהם, זה לגבי לך. מה רש"י אומר לגבי גשמים? דאמרי לי מי יימר דלדעת הדאו ערה הגרטן. מה בעצם אומר רש"י? כשאתה אמרת לנו לעבוד בצלחה וירד גשם, למה באנו לעבודה? מה, אתה לא יודע שכשיש גשם לא עובדים? אז מה התשובה? לא ידענו בדיוק מה אתה רוצה מאיתנו. בעצם, אם אני הבנתי נכון את דברי רש"י, החוזה לא סגור, הוא לא מספיק ברור על מה מדובר, ולכן חובת העברה של החוזה היא על מי? על בעל הבית, כן, בבקשה.
נשמעתי שנייה לקידוש, משהו שאני בגלל שאומרנו היום, בקידוש למשל, נדמה, נגיד לה, התקדשי למדת ששדה זאת יבשה, כן? ואז אם הוא הולך ומסייר ורואה ששדה זאת באמת יבשה, אז מתברר מפריע שמה היה החוזה, על מה היה החלוט של הקידושים? הקידושים חלו על שדה יבשה. אבל אם מגיע למחרת בוקר ורואה שדה טובה והוא לא הלך לבדוק, אז מה מתברר? אז אומרים לו, לא, בעייתך, זה לא חל.
אז זה לא חל בכל מקרה.
יפה, אז לכן אנחנו, כאשר הוא סוגר איתם על ההסכם, כביכול אני סוגר איתכם על השדה שלי, אז כביכול מה החלוט של השדה? על המצב הנוכחי של השדה. אז אם אני הולך ומסייר, גם רש"י מכניס פה את הפועלים לסיור, אז בכלל, אז על מה סגרתי אתכם? על איזה שדה סגרתי אתכם? אני סגרתי אתכם על שדה יבשה. אוקיי, ועכשיו בא השדה לטובה.
משהו אחר?
זה לא קשור אליי,
לא השדה הזאת. זה לא השדה הזאת, אני לא מחויב להסכם.
בדיוק, זה לא השדה שרציתי, גם זה מה שאומר. דמי אמר, דלתת דאווארה, על אותו שדה לא סגרתי אתכם, לא סגרתי אתכם.
יפה, או בלשון אחרת, מה נראה בדברי רש"י, העיקרון המנחה, לפחות במקרה הראשון, מה יקרה כשנגיע למקרים הבאים, תתחיל להסתבך. המקרה הראשון, האם החוזה סגור או לא סגור? כלומר, אני הייתי אומר שבדברי רש"י, כשאתה קובע עם פועל, ולא מראה לו, ולא מספיק נסגר איתו בעצם על מה מדובר, אז הפועל יכול להגיד, הוא רוצה אותי לבוא לעבוד, אולי מה שהוא רוצה, אפשר לעשות גם כשיש גשם, או אולי, אני לא יודע, אולי רוצה שאני אקים גדר, לא, בעצם לדעת רש"י, בלי להראות לפועל, יש איזושהי אי סגירה של התנאים, ולכן הבעל הבית בעצם הזמין אותם לבוא אליו ולעבוד אצלו בעבודה כללית, לכן האחריות עליו. ברגע שהפועל הראו לו, אז אפשר להגיד, אתה עכשיו נעול על... על עבודה מדויקת, מעכשיו זה עבר לפועל.
שאלה אחרת, זה לא אם חל ההסכם, כי ההסכם, גם רש"י יוצא מנקודת הנחה שהוא חל. השאלה זה, ברור או לא ברור. ההסכם, יש פה נקודת הנחה שההסכם קיים, אני לא יודע
שזה
יותר. אני לא יודע, לא ראיתי אותה. כאילו, ההסכם הוא שיש פועלים והם צריכים לבוא, אבל השאלה אם הוא מובהר או לא מובהר. יש לכאורה קשר בין בעל הבית, הפועל הוא נמצא. גם אם הוא בסוף לא ישלם לו, הפועל בא אל בעל הבית, יש ביניהם הסכם שהוא קיים, רק שבתוך הסעיפים של החוזה דברים לא ברורים. זה לא שההסכם...
כן, אבל בדברי רש"י, לפחות בדיבור מתחיל לא סיירי מאור, תפסל את הבעל הבית, יש צליל שהפועלים אומרים, אנחנו באנו לעבוד, ולפי ההסכם המקורי עוד אפשר לעבוד היום. כלומר, אתה אומר לי, אני רוצה דווקא שתעבדו במקום שבבוץ אי אפשר לעבוד. לא יודע, זה לא היה ברור ממך בעצם. אתה ביקשת שנבוא לעבוד. במובן הזה, כאילו הם אומרים, תן עבודה ונעבוד. לעומת זאת, מה קורה כשהוא מראה להם? זה כבר ברור במה עובדים, החוזה סגור. בדברי רש"י, אני חושב שהקו המרכזי שעובר הוא לא ענייני אונס או לא, זה שפה אחרת שמיד נראה אצל הרמב"ם. השפה היא שפה של האם אפשר לעבוד או אי אפשר. בעצם אם החוזה נסגר על עבודה מסוימת שהפועלים האלה מבין שאי אפשר לעשות, שהוא אחראי על הבעיה.
זה לא כל הסוגיה הקודמת שדנו אם הפועלים הלכו או לא הלכו, מתי מתחיל החול ההסכם?
בדיוק, זה ודאי. אבל הוא מקביל פה. מה בעצם אומר רבה? על דברי הברייתא, שהברייתא אומרת שפועלים שהלכו, מצאו שדה כשהילכה שאתה משלם להם, זה בתנאי אחד, אני עכשיו רש"י, שהפועלים לא הלכו יום לפני כן, ראו את השדה. אבל אם הפועלים הלכו וראו את השדה, והם באים לעבודה, כלומר, החוזה נסגר שהם עובדים דווקא בידור, בשדה שהם צריכים להבין, שיורד גשם, רש"י קודם מפורש, שגשם ירד בלילה. כלומר, אז מה אתה בא לעבודה? אז מה, בא לבית, לא היית אמור ללכת.
אז אני חוזר ממני, אני אחזור
בפני. זה דברי רש"י. קדימה, מה האופציה השנייה?
לא, הוא אומר, כאילו, ברוב ולא הבנו שהילכה, או שירדו גשמים בלילה.
נכון. למה? כי רש"י רוצה לצרף את הברייתא עם דברי רבא, כי רש"י גרס ברבא את המיטרא. אבל בגדול אומר רש"י שעל מנת כן נסתכלו לו, כלומר זה סגור מה הם צריכים לעשות אצלו, ולכן ההחלטה אם לצאת לעבודה או לא, הם היו צריכים לקבל אותה, והרי לא יכולים ולא ילך בבוק. מה אתה הולך לעבודה כשאתה יודע שאין עבודה? ומה רש"י מתאר שקורה כשהם לא סירו? זה אחריות לבעל הבית להודיע. למה זה לא הודיע? גם כי הם לא יודעים אפשר לעבוד, אבל רש"י בהמשך יתברר יותר מזה, כי לא ברור להם בכלל מה הוא רצה מהם. הם לא יכולים לדעת בבוקר מה באמת, האם השינוי במזג האוויר וזה, האם הוא באמת משפיע על מה שהוא רוצה מהם. לדעת רש"י נראה שהעניין הוא אם החוזה סגור או לא חזור, הוא סגור או לא סגור. מה אתם הולכים לרמב"ם? רמב"ם,
לא ברור,
מה
הכוונה לא ברור? זה לא שלא על זה ההסכם, כי בסופו של דבר הסכמים אחד וחלק, זה לא משנה, ברור, לא ברור, הבנת, לא הבנת. כי תמיד יכול, אדם יכול להגיד, ידעתי, לא ידעתי זה. כלומר, האם ההסכם חל על זה או לא חל על זה, בצורה אחדה, ובוא איזה שיום...
שזה גמור, אבל מה בעצם רש"י אומר? אתה אומר לפועל, בוא תעדור אצלי מחר בשדה, עכשיו יש לך 8 שדות. עכשיו רש"י לא אומר, מה יקרה אם יש לך שדה אחת? אני לא יודע, הוא לא אומר. יש לך 8 שדות. הפועל יודע בוודאות שירד גשם בכל השדות, הוא מבין. בעצם זה כמו שאדם שהוא מעביר דירות, עד שהוא לא רואה את הארגזים, את הבית, את הדלת, את המרפסת, הוא יכול להוריד אותו עם מנו. עד שהוא לא מבין בעצם מה רוצים מהחיים שלו. כאילו, אתה צריך לבוא ולקבל תמונה. היום שיש את המכשיר המוזר הזה, כן, אני יכול להגיד לך, אני למשל שנוסע לארצות הברית, תם הישיבה, אז אני עושה מודיעין על המקום, אתה יודעת מי הולך להיפגש, מי, כאילו יודעת איך להתכונן לעבודה. אתה צריך איזושהי יכולת, אדם שלא יראו לו את מקום העבודה, הוא לא סגור לגמרי, הוא לא יודע איך להתנהל, זה אחריות על ההוא שמזמין אותו. זה בגדול הכיוון ברש"י, נכון, אבל כשהולכים לרמב"ם, מגלים גם שהוא פירש אחרת הסוגיה. גם הייתה לו גרסה אחרת, גם פירוש אחרת, וגם המושגים נראים אחרת. שהרי הרמב"ם בהלכות שכירות, בפרק ט' הלכה ד', הרמב"ם הוא כותב, פועלים ומצאו שדה כשהיא הלכה, או ששכרה להשקות השדה, או בצורוע שהתמלאת מים. אז הוא לא כותב גשם. השדה התמלא המים. בהמשך נראה שכנראה הרמב"ם הבדיל בין הנאמר הראשונה והשנייה, בדיוק בנקודה הזאת. איך פועל אמור לדעת שנתמלאת מים? אם ביקר בעל הבית מלאכתו, לפי הרמב"ם מי שסייר זה לא הפועלים, זה בעל הבית. מי בערב הוא מצאה צריכה פועלים, אין לפועלים כלום, מה בידו לעשות? שמילים מאוד פשוטות בלמדנות, איך קוראים לזה? אונס. ואם לא ביקר, נותן להם שכרם כפועל בטל, שאינו דומה הבא טעון לברי כאן ועושה מלאכה לבטל. הרמב"ם עובד כולו על הנושא של אונס. בעצם מה שהרמב"ם אומר הוא, אין פה עניין של חוזה סגור ופתוח. ברגע שהזמנת פועלים לעבוד, אתה החוזה מחייב, זה שלום. חוץ ממה, מה הדבר היחיד שיכול לחלץ אותך מהסיפור הזה? עם האונס, עשית כל מה שסביר, הלכת יום לפני כן, בדקת, פתאום בלילה קרה משהו לא צפוי, והייתי מוסיף גם שברא ממש והשקרה משהו שלא ידעת עליו גם בבוקר, הוא נתמלא מים. הרמב"ם לא כותב איך הוא התמלא מים, אבל דבר אחד ברור, לא מוזכר פה, לא נהר ולא מיטרה, ששני מקורות המים הגדולים בתנך, המים העליונים והמים התחתונים, כן, זה מעיינות תאום ותאום רבה, רובות השמיים, כן, זה לא ברור ברמב"ם איך זה יתמלא מים, אבל כנראה הרמב"ם כולו בונה פה על עקרון האונס, ולפי הרמב"ם האחריות של מעביד כלפי העובד היא מוחלטת, אלא אם כן יש לו אונס שמחלץ אותו מזה. ככה נראה ברמב"ם, זה נראה עולם אחר לגמרי, זה לא על מי מוטלת האחריות. לפי הרמב"ם תמיד האחריות מוטלת על מי? אבל הבית, אלא אם כן, הוא עשה את זה. בעצם הרמב"ם אומר, למה אתה פטור? כי עשית כל מה שצריך לעשות. ברש"י זה שאלה אחרת, מי צריך להחליט האם לצאת לעבודה או לא? אז רש"י אומר, תלוי אם הפועלים הלכו או לא הלכו. בעצם, למי העברת את האחריות? זה למי העברת את הגזרה בלשון צה"ל, כן? עשית כבר חפיפה או לא, עשית חפיפה, אז עכשיו הם בגזרה. זה עולם אחר, רש"י והרמב"ם. בואו נתקדם, נעשה עוד קצת היום.
זה ספר, אם
מבינים
תבניות, זה
תבנית
של
הזיק.
למשל,
נעל כראוי,
אז...
מצוין. פה בא דביר, ואומר לי עוד לפני שאתה רץ לממו הבא, אומר דביר, אני גם רוצה בנטו לקחת בחשבון את העולם המושגי שעל מה בכלל המחייב. ואומר פה דבר, את הדבר הבא. אני מקווה שאני משקף אותך נכון. אם אני עובד עם עולם הנזק וההפסד, אז אני צריך לבדוק במסכת בבא קמא מה המערכת המושגית שיכולה לפתור אדם כשהוא אחראי לפגיעה בשני. והוא אומר, אני למדתי שאם אדם נעל כראוי, למדתי שאדם אנוס, או אדם באדם המזיק, למדתי שאדם מועד לעולם, בין ער בין ישן, אבל גם למדתי את המחלוקת בין הראשונים, בתוספות דחבא ומודה בבא קמא, בטח כולם זוכרים, שהאם באונס גמור אדם פטור או חייב, יש איזה מחלוקת בין תוספות בבבא מציע פי ב' לבין הרמב"ן. תוספות אומרים שבאונס גמור גם אדם המזיק פטור, הרמב"ן חולק, הרמב"ן אומר אפילו ברוח כמו של אליהו, שתעיף בן אדם לבן אדם אחר הוא חייב, אבל אומר דביר בגדול שפת האונס הוא שפת הנזק, ולכן הוא אומר שמסתבר יותר את שיטת הרמב"ם להשתית על בסיס שפת הנזק, כמו תוספות, יותר גרמי, נזק וכו'. לעומת זאת, אם אני עובד בעולם יותר קנייני של חוזים, השפה של הריטב"א, של רבו של הריטב"א, השפה שהרמב"ן גם, התלבטנו פה, איך לפרש אותו, על השפה שהרמב"ן הכניס, בעולם הקניינים, אני צריך פשוט לשאול, מה היה את ההסכמה, מה היה החוזה, זה יותר השפה של רש"י, נכון?
דעת מול חובה, ומה אתה עשית או לא עשית?
נכון. בסדר, זה נראה לי נכון. עכשיו, כשעוברים לבא, אנחנו כבר לא כבר צריכים לחדול. אוכלים היום שעברת מהחתונה, תגידי. טוב, בסדר. טוב, זה שיהיה לכם אוכל. אבל, אם זה יש דין של יום ראשון. אז בואו נראה את הקטמם רבה, נתחיל אותה. ואמר רבה, איימן דאוגי רגורי לדבלה, ואת המיטרה. כשמה הדבר הכי בולט שמבדיל בין זה לבין הממרה, הוא התגובה. כי מה אמרה הממרה הראשונה? תלוי סייר, לא סייר. פתאום הממרה השנייה, מה אני מגלה? את המיטרה, פסיד הפועלים, מה שוכחים להגיד לי?
סייר או לא
סייר? זאת שאלה שהטרידה את כל הראשונים שעסקו פה, שמבחינה טקסטואלית, בואו נראה כאילו דרך העבודה, פשוט דרך החילוקים, תלמדו לעבוד. אפשרות אחת היא כתוב איימן דאגר גורי לדבלה, ופה כתוב איימן דאגר גורי לרבקה. אז איפה צריך לחפש את ההבדל? בין רבקה ודבלה. וזה כיוון אחד שהלכו בו גם תוספות וגם ראשונים אחרים, יגידו מוירי ורבויסה, יש הבדל בין רבקה לבין דבלה. ברבקה קצת תלוי סייר לא סייר, בדבלה לא תלוי. עכשיו צריך כמובן לברר למה שיהיה הבדל. מה ההבדל בין להשקות שיורד גשם לבין לאדור שעדיין, כמו הייתי אומר ככה, אותה דעה מניחה שבהשקיה, גם אם לא סייר, עדיין בעל הבית לא צריך לשלם לחבת המיטרה, ורבקה כן. אז בגדול, הכיוון המרכזי, בואו נדייק בזה יותר מחר כבר, כן? שהולכים בראשונים הוא שברבקה עוד יכול להיות אפשרות, או אבא אמינה שאתה תוכל מה לעשות. לעבוד, ואילו בדבלה ההנחה היא ש... שאין סיכוי לעבוד, כי, סליחה? נגיד את זה בצורה אחרת, בדבלה העבודה היא לעשות מה שהגשם עשה, אז אם כבר ירד גשם, אז מה? אין עבודה. למה זאת ברבקה, המים הם לא העבודה, המים רק מפריעים לעבוד. אולי אפשר לעבוד בבוץ. גם בספורט, כידוע, שיש יורד גשם, לא מיד מפסיקים את המשחק. מה השופט צריך לבדוק? כמה בוץ וכו'. כלומר, אז רבקה דומה למה? למשחק כדורגל בגשם. בסדר? אז צריך איסיירי השופט, אם לא סיירי. השופט הולך לפני המשחק ובודק, נכון? בטח, כן. זה ממש דין הסוגיה, תראו עד כמה גדולים דברי הספורטאים. פילי פלוין. כן, אבל זה כיוון אחד, הדין בין דבלה ורבקה. כיוון שני, הוא אם אני לא גורס קודם מיטרה אלא מאיה, אולי להבדיל בין מיטרה לבין מאיה. כן? כשבגדול נראה שכך פרש הרמב״ם, שראה רמב״ם את הדין הממרה הראשון מביא בהלכה ד' ואת הממרה השנייה מביא בהלכה ו', בהלכה ו' הוא כותב ובא המטר והשקע. זה נראה די חזק ברמב״ם שההבדל הוא בין מטר לבין מאיה, נכון? זה נראה שזה ההבדל, וגם ההבדל הוא מאוד פשוט ברמב״ם. מטר כולם אמורים מה? לדעת עליו, אבל לעומת זאת מאיה מה אני יודע שבא מאיה? אני חוזר אי הבירות בה, מאיפה בא מאיה? אבל מה אני אמור לדעת שיש מאיה? אז כאן אני הולך לעבודה במסגרת הפועל תמים לגמרי, פה הפועל סתם הולך לעבודה. כלומר, ואני רוצה לחזור שאולי גם צריך לצרף את זה גם את ההבדל השני. כלומר, בדבלה המצב הוא שהמים עשו את העבודה, למעט זאת ברבקה זה רק מפריע, אולי הצירוף שלה, אבל ברמב"ם נראה שזה הכיוון המרכזי. אלה שני הכיוון המרכזיים בראשונים, וזה ממשיך שאת המיטרה פסיידה דפועלים, למעט זאת את הנערה, מה הדין? פסיידה דבעל הבית. למה את הנערה זה פסיידה דבעל הבית?
כי הוא מכיר,
זה שלו. אז רש"י אומר, דפועלים אינם יודעים, ממנהג שדה, שיהיה נער עולה להשקותו, אך הוא היה יודע. בעצם ההבדל בין מטר לבין נהר לפי רש"י הוא שמטר הפועלים אמורים
לדעת,
כי כולם יודעים שיורד גשם, כמה משקעים ירדו, כולם מבינים, לעומת זאת, מה קורה בנהר? זה מקומי, מה אתה יודע מה קרה בנהר, מה אני יודע, ולכן עוד פעם ברש"י מה זה הופך להיות, השאלה היא אחריות של של מי? אחריות של מי? כלומר בעצם בנהר בעל הבית אמור להודיע, בדברי רש"י יותר נראה השאלה, מי קיבל אחריות על הגזרה? אז במיטרה אתה יודע שיש גשם, רש"י עצמו לא מבאר איך זה עומד מול הקודם, זה לא ברור ברש"י, כן? אז הוא היה צריך לעבוד עם ההסבר של ההבדל בין רבקה לבין דבלה, אבל בגדול בדברי רש"י זה אותו עיקרון, העיקרון ברש"י הופך להיות מי אחראי לגזרה. ברמב"ם לעומת זאת, בוא נקרא, שכרם להשקות השדה ובא המטר וישקע, אין להם אלא מה שעשו, בא הנהר וישקע, נותן להם כל שכרם, מן השמיים נסתיו. תסבירו לי את ההבדל בין מטר לבין מן השמיים נסתיו. מה ההבדל בין נהר לבין מטר לפי הרמב"ם? למה לא נגיד גם בגשם השמיים סייעו אותם, הקדוש ברוך הוא הוריד להם גשם?
מה שאומר הרמב"ם שהם התחילו לעבוד, אבל מים פשוט ירדו והעבודה הייתה פחות קשה.
אז מתי זה קרה? זה מה שאני שואל אותך ברבה. הבא נהר וישקע אחרי שהם התחילו להשקות או אחרי?
זה מוכר, כי בגשם אומר שזה, שאתם מה שעשו. משהו שהם התחילו לעבוד, ואז ירד גשם וכבר עשה את כל העבודה.
מצוין. אז קודם כל אומר פה אסף דבר מתוק מדבש, שלפי דברי הרמב"ם ברור שאין שום טענה לפועלים שהם באו לעבודה. כלומר, מה שאני תיארתי קודם, צריך לתקן אותו. וישר כוח, כן? ומה אני אמרתי? אתה יודע מה הבית שעובד גשם. אז מה באת? זה לא, ושבאת זה מוצדק לגמרי. בעצם מה שהרמב"ם אומר, נראה את הדבר הבא. כשיורד גשם, זה כמו שהוא בכדורגל מפסיק משחק, אז אתה הפסקת לעבוד באותו רגע, ומעכשיו הגשם לא עובד בשירותך. בעצם קודם אמרנו, האם הגשם מפריע לעבודה, או שהגשם משקה בשבילי? הרמב"ם נראה שהגשם הפסיק את העבודה באמצע, אז אני משלם לך על מה שעשית. לעומת זה, מה קורה בנהר? הנהר עזר לנו ב... כאילו הנהר השקע בשבילנו. אז בעצם, אז למה משלמים להם את כל שכרם? כי הם עשו את העבודה. רק מה צריך לשאול? למה? הרמב"ם חושב שבנהר, הנהר עשה את העבודה, אבל לפי הרמב"ם בעצם יוצא, אני רוצה שנראה. ברש"י ראינו איך הממרה השנייה ממשיכה לחדד את העקרונות שעלו מהממרה הראשונה. ברמב"ם לעומת זאת ספרותית, הרמב"ם פירק את רבה. איפה הוא שם את הממרה הראשונה? בהלכה ד', יחד עם הברייתא של מצורו כשהוא הלכה. איפה הוא שם את הממרה השנייה? בהלכה ו'. בגדול הרמב"ם לא ראה בהם בעצם איזשהו רצף מושגי.
למה? אפשר להגיד שכן? אפשר להמשיך את מה שאמרנו שהאחריות מותנת רק על בעל הבית, אבל כשיש גשם אז זה אונס גמור, אז אין לו מה לעשות.
אבל הרמב"ם פה נראה גם, עידן, ובזה בואו נסיים להיום, נראה שהחילוק הוא אחר. בהלכה ד', בממרה הראשונה, השאלה היא אונס או לא אונס? עשית כל מה כאן זו לא השאלה. כאן הדיון הוא לא באונס. כאן הדיון הוא דיון אחר לגמרי.
למה?
כאן הדיון הוא האם הם עשו את העבודה או לא. בגשם הם לא עבדו. בנהר הם עבדו. הם עבדו עם הנהר. הנהר כאילו לחצו שלט רחוק על הנהר, הנהר השקע בשבילה.
כן?
זה לא הרמב"ן.
אבל ככה נראה ברמב"ם.
הרמב"ן מדבר על זה שנהר חוזר להם.
מצויה. עכשיו פה כנראה מהי ההנחה? שגשם, אתה לא יכול להגיד שהוא יורד בשירותי. ההנחה כנראה היא שהנהר לא מדובר שהיה פתאום איזה הצפה של מי הגינגיס עלו על גדותיהם והשקעו, אלא שכנראה היו פה תעלות השקעיה, כלומר הייתה פה איזושהי מעורבות אנושית, היה פה איזה סכר, זו כנראה ההנחה, ולכן אני יכול לומר כאן הנהר עבד בשבילם וכאן הגשם לא עבד. אבל ברמב"ם נראה, אם יש פה רצף מושגי, בסופו של דבר אם רבא אמר אמירה אחת בכל המקרים או לא, ברמב"ם נראה בבירור שלא. הממרה הראשונה אמרה אונס לא אונס, הממרה השנייה אמרה עבדת לא עבדת. זה דברים שונים לגמרי. כלומר, לפי הרמב"ם המתח בממרה השנייה הוא האם הם עבדו או לא עבדו. זה מתח פשוט שונה מהממרה הראשונה. בממרה הראשונה עידן ברור שלא עבדו, והשאלה היא מה? מי מקבל אחריות על זה? בממרה השנייה השאלה היא האם עבדת, האם עבדת תקבל, לא עבדת לא תקבל. גם הרמב"ם כותב שהם מקבלים כל שכרם. למה כל שכרם? מה קרה פתאום לפועל בטל? אז התשובה היא שבממרה השנייה אני חושב שהם ממש עבדו, הם עשו הכל. הכל הם עשו, אז מגיע להם שכר שלם. בסדר, אנחנו להיום נעצור כאן בגלל השעה. השאלה רק למחר, מה אתם רוצים? רוצים לשבת בתחילת הסדר? כאילו זה טוב לכם? או כרגיל בסוף הסדר? מה יותר מתאים לכם? אז אני אגיד לכם מה אני רוצה להוסיף למקורות. אני רוצה להוסיף את התוספות דיבור מתחיל דאגר הגורי לדבלה. יש כאן תוספות שמקשים מגמרה בגיטין דף עין ד' שמתארת אדם שלאריס שיש לו שדה ויורד גשם, וכאן השאלה היא הבעל הבית יתנה את כמות התבורה שהוא מקבל בכמות ההשקיה שהוא עושה, ואז בא גשם והשקע. יש פה איזה דיון בריף בגיטין ובתוספות פה ברמב"ן. בואו נוסיף גם את זה לתמונה ונעשה מחר לגמור לסרטט את התמונה הכוללת של ממות רבה. נגמור את זה, הנושא הבא, מי שכבר יגמור את זה וירצה להמשיך, זה פועל יכול לחזור בחצי היום. בסדר? תיאבון.